פנינים של כל חסד ונעדה וליבי ירחנה ולהגישנה כיוון שבנת הערה וליבי ירחנה ולהגישנה כיוון שבנת תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה
אידנגו את ממנדלה כמותיה
בוראתי אשים מפתחי בבוד הרדם ובסנקה תביאי מזכותם שטובי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה הגול יעתי אשים מפתחי בבוד הקדם ובסנגה תביאי מזכותם של טובי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה הגול יעתי אשים בבוד הבדם ובסנדה תביאי מזכותם שתורי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה
ערב טוב אז יום מיוחד היום סיום של כל הסדרה של שמונת הקורסים של שלבי המדיטציה. כל הכבוד לכם שהתמדתם ועשיתם שיעורים ומדיטציות וכך הלאה. אני מקווה שזה קידם אתכם קצת בדרך. אני אתחיל בתודה. התיליון ששמתי היום, תיליון שקיבלתי מלמה קריסטי בזמנו. שהיא מאוד יקרה לליבי. הבסיס לקורסים האלה היא לימדה בדיימון מאונטן. אנחנו אמנם, הקורסים שאתם קיבלתם הם שונים. אני לא יודעת, אלמלא היא לימדה אותם במקור, אני לא יודעת אם אני הייתי מייצרת את הסדרה הזאת בשבילכם, אז בהחלט התבססתי על מה שהיא עשתה במקור. ופעם אפילו לימדתי את זה לפני הרבה שנים, לימדתי את זה כמו שהיא נתנה את זה במקור בניו יורק, לימדתי את זה בבטרי ג'ולס בניו יורק. אבל מאז חלפו הרבה מים במיסיסיפי, והקורס שקיבלתם הוא אחר. אז קודם כל תודה לה. כמובן תודה רבה לגשם מייקל, שעזר לה לגמרי בתרגום החומרים, ובליקוט החומרים, כי יש פה אמנם את ה... כתב של קמלה שילה, אבל גם קיבלתם כל מיני קטעים מתורגמים נוספים במהלך השיעור, וגם אפילו הקטעים האלה שקיבלתם מתוך ג'סון קאפה בשיעורים האחרונים, גם התבסס על העבודה של גשם מייקל. אז למעשה בלעדיו זה לא היה קורה, זה בכלל לא היה קורה. אז שילחו לו בלבכם הרבה תודה. על העבודה העצומה שהוא עשה פה בעברת הכתבים והידע אלינו. ואני רוצה להודות לכל האנשים שסייעו בקיום הקורס הזה, שסייעו בהדפסות, שסייעו בהעלאת החומרים, שתמכו בי. כולכם, אתם יודעים מי אתם, תודה רבה לכם. וכמובן כל הצוות שמאפשר את הלימוד הזה, אבל לזה נגיע בסוף הסמסטר. אז נתחיל מזה, נתחיל מהערכה שבלי העבודה של האנשים האלה לפנינו, המורים שלי לפניי, אתם לא הייתם יכולים לקבל את החומר הזה ממני. ובלי העבודה שלכם, הכנה מסורה, התלמידים שלכם לא יוכלו לקבל את החומר הזה. וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אז תודה לכם על המאמצים שאתם עושים בקורס הזה, כדי שהוא יביא לכם ברכה ולבאים אחריכם. אז במקור התכוונתי לעשות סגירה של הקורס, ועשינו את זה בקורסים קודמים שעשינו קצת חזרה על מה שקדם, אבל זה נהיה יותר מדי, זה נהיה הרבה. אז מה שיש לי זה משהו מאוד מקוצר, שלא באמת הולם את המאמץ הגדול שנכנס לקורס הזה. אז אני אעשה משהו כזה, סקיצה כזאת מאוד כללית, של בעיקר להתמקד במסה כמה לשילה, לראות איך הוא הציג לנו את החומרים, ואולי לפני שהוא התיישב לכתוב, יכול להיות שהוא עשה איזה תוכנית אב לספר שלו, שזה דרך אגב מבין שלושת הספרים, איזה זה? לא, זה הראשון. ההנחה היא שהוא איפשהו ישב ועשה לו תוכנית אב במיינד, ואז הוא ישב וחרט את הדברים באדיטור שלו, בוורד שלו, על הלוחות עץ. אז קודם כל שם הספר. שם הספר, מה זה? בהבנה קרמה בסנסקריט ובטיבטית? גומפרימפה. אמרו גומפרימפה. רימפה זה... כמו להמרים, זה שלבים. גומפה? מדיטציה. זה גם מדיטציה, וזה גם תרגול. כשמתרגמים לאנגלית, הם נוהגים לתרגם stages of meditation, ויש אפילו ספר של הדלאי למה, שנקרא stages of meditation, שמבוסס על הספר האמצעי, של מסקרת משילה, שהוא שונה מהראשון. והוא גם מעניין, אבל אנחנו לא נעבור עליו. אבל תרגמו שלבי המדיטציה, אבל כשמסתכלים מה באמת יש בספר, זה למעשה שלבים של תרגול בדרך להערה. אז לא רק מדיטציה, זה בעצם שלבי תרגול, אז זה יהיה תרגום יותר נכון של שם הספר, שלבי התרגול, גומפרימפה. אז מה זה הספר הזה? הרימפה אומר שזה שלב שלב, זה מעין אומרים, שלב שלב, איך אנחנו צריכים לתרגל כדי להגיע להערה בדרך שמתווה לנו מסקרת משילה, שהיא כמובן הדרך הפתוחה, הדרך הסוטרית. וגם צריך לזכור שהוא לא היה מדיאמיקה. הוא היה מאסכולת רק תודעה. איפשהו שם באמצע בין רק תודעה ובין שפת אנטריקה. אז האם זה לא יהיה נכון לתרגם שלבי המדיטציה? זה גם נכון. כי אפשר להגיד שכל הדרך שאנחנו מתרגלים היא מדיטציה שבאה להביא אותנו להערה, ומדיטציה ברמות שונות ראינו, מדיטציה סקירה, מדיטציה אנליטית, מדיטציית ריכוז, מדיטציית תובנה וראייה ישירה. אז איך פותח מסה כמה לשילה? אתם זוכרים בקורס הראשון, מי שזוכר, עם מה הוא מתחיל? כן, כן, אבל עכשיו מבחינת התוכן. מה השלב הראשון של הדרך? חמלה, חמלה. ככה הוא פותח. קודם כל החמלה. כן. הוא קודם כל מדבר על איך להשיג חמלה גדולה. ודיברנו כבר בקורס הראשון למה החמלה היא כל כך חשובה בדרך. ואם אתם זוכרים, הוא לימד אותנו. קודם כל זה נותן לנו מוטיבציה לדרך. כי הדרך היא דורשת המון מאמץ, היא לא פשוטה, מפגוש הרבה שדים בדרך, להישאר על הקרית ולהמשיך בתרגול, מה ידרבן אותנו כשזה קשה, כשזה דורש מאמץ, וכשזה יומיומי, וכשהתוצאות הן לא כאלה מיידיות, אין סיפוק מיידי, צריך אורך רוח עד שרואים תוצאות. אז מה ידרבן אותנו לזה? החמלה על היצורים. ההבנה שהם סובלים, והחמלה שלנו שמדרבנת אותנו, לא להשאיר אותם בסבלם, אלא לעשות משהו. וההבנה שהדבר היחיד שאני יכולה לעשות בשבילם באמת זה להביא את עצמי להערה. אז החמלה שמבינה את הסבל שלהם, וההבנה שאם אני באמת באמת רוצה להושיע אותם, אני צריכה להושיע קודם כל את עצמי. איך אני אשיא את עצמי? אז אני צריכה לצבור הרבה חסד בין השאר, נכון? כדי שאני אוכל להשלים את הדרך. איך אני אצבור הרבה חסד? משדה החסד שלי. אנחנו בסוטרה, השדה החסד שלי זה היצורים. הם שדה החסד שלי. אז איך אני אצבור חסד עם היצורים? אני צריכה לשרת את היצורים. אני צריכה לפעול למענם, למען רווחתם, לטובתם. מה יניע אותי לפעול לרווחת היצורים, במקום לרווחתי, למשל? אז החמלה כמובן שוב נכנסת פה, אבל גם אני צריכה לפתח אהבה בליבי כלפיהם. לא סתם אהבה, אלא אהבה מאוד גדולה. ולא סתם גדולה, אלא בלתי מותנית. כי אם אני אבוא ואני אגיד, אני אוהב אותך בתנאי שאתה תתנהג כיאות. בתנאי שאתה תעמיד בדעות שאני מאמינה בהן, או אתה תהיה שייך ללאום שאני שייכת אליו, או שאתה לא תעיר לי הערות, לא נעימות, או כל מיני בתנאי. אם אני אשים תנאים שם, אז אני לא אפעל למענה. וזה קל מאוד לשים תנאים, כי לנו יש כל כך הרבה זרעים להשליך אנשים שמציקים לנו בצורה כזאת או אחרת, או שהם מאיימים עלינו בצורה כזאת או אחרת, או לא נעימים לנו, או רוצים בדיוק את הדברים שאני רוצה, ולכן אני צריכה להיפטר מהם, וכו' וכו'. אז מה יעזור לי להתגבר על זה? כי אני צריכה אותם בשביל לסבור את החסד, אני לא יכולה להתקדם בלי זה. ואני גם פועלת למענה, נשבעתי לפעול למענה, אז בשביל זה אני צריכה את האהבה הגדולה בליבי, שהיא בלתי מותנית. הם לא צריכים להיות נחמדים, או טובים, או לא שקרנים, או לא whatever. בלי שום תנאים. אהבה גדולה. אז מאסטר קמאל השילה מעודד אותנו לפתח את החמלה הגדולה, קודם כל על ידי שנחשוב על הסבל של אחרים. נחשוב על הסבל שלנו, ונבין שאחרים נמצאים באותה סירה. ואותם אנשים שקשים לי, שקשה לי איתם, שהם לא נראים לי, גם הם באותה סירה כמוני. ולכן הם ראויים לחמלתי, בדיוק כמו שאני ראויה לחמלתי, כי גם אני בציפורני שר המוות. מה קרה מיד אחרי זה, בלימוד הבא, היה דגש על שיטה וחוכמה. היה הדגש הזה, אתם זוכרים, שהוא מדבר שם עם המלך, נותן עצות למלך. המלך אומר, אני עסוק, אני צריך לנהל ממלכה, אין לי זמן לתרגל. אז הוא נותן לו כמה עצות, והן קשורות לשיטה וחוכמה. ובין השאר, כשמדברים על שיטה, בין השאר השיטה תהיה איך אנחנו נתקדם בדרך, מה תהיה השיטה שבה נתקדם בדרך, ואז הוא מדבר על חוכמה של לימוד, הרהור והגיעה. לימוד, הכתבים, חלק מהלימוד זה שינון בעל פה. באותה תקופה זה מה שהם עשו. לפני שלומדים את הכתבים, קודם משננים אותם בעל פה, ועד היום במנזרים הטיבטיים, הילדים קודם כל משננים בעל פה את הספרים, בלי להבין אותם בכלל. פשוט משננים, זה חלק מהלימוד. ומסתבר שזה גם טוב לנו. זה מאוד מפתח את המוח כאן. אז קודם אנחנו לומדים את הכתבים, מקשיבים ללימוד, קוראים לימוד, אחרי זה אנחנו מהרהרים בלימוד, בודקים אותו, בוחנים אותו, משווים אותו לחיים שלנו, מנסים ליישם אותו בחיים שלנו, במצבים השונים שבהם אנחנו נתקלים. ומיד לאחר מכן אנחנו צריכים ללמוד איך לפתח ריכוז, איך למדוד. ובהתחלה מאסטר קמאל השילה, וזה כבר אנחנו, אני חושבת, בקורס 3. מאסטר קמאל השילה בהתחלה מדבר איתנו על איך עושים מדיטציה אנליטית. על ריקוד. אם אתם זוכרים, הוא התחיל שם לדבר על זה שדברים לא מתחילים, לא ממשיכים, לא מסתיימים. והוכחות למה דברים לא מתחילים, שזה הולך בעקבות נגארג'ונה בעצם. והיו לו שלבים שם, הדברים לא יכולים להתחיל מעצמם, הם לא יכולים להתחיל מדברים בלתי משתנים, והם לא יכולים להתחיל מדברים משתנים, אתם זוכרים, היו לו כל השלבים האלה. הוכחות לוגיות לשכנע את עצמנו. למה הם לא יכולים לבוא מעצמם, בלי שום סיבה? אז הם היו קוראים כל הזמן, בכל מקום, כן? למשל, זה טיעון אחד. למה הם לא יכולים לבוא מדברים לא משתנים? אם הדבר לא משתנה, איך הוא יכול לייצר משהו? ברגע שהוא ייצר משהו, אז העולם השתנה. הדבר הזה השתנה. למשל, למה הם לא יכולים לבוא מדברים משתנים? זה היה החלק היותר קשה בטענה, כיוון שבחוויה היומיומית שלנו הם כן באים מדברים משתנים. הנבט בא מהזרע והעץ בא מהנבט וכך הלאה, נכון? אז זה סותר את החוויה היומיומית שלנו. אז זה קצת יותר קשה, כן? ואז למה הם ככה? להיות בו זמנית. לא יכול להיות שיהיה תוצאה וסיבה בו זמנית, נכון? זה חלק ראשון של ההוכחה. כי אם הם בו זמנית, אז הזמן נעלם, הכל קורס. כן, אז אם הם לא בו זמנית, אז הסיבה קדמה לתוצאה, זאת אומרת, בזמן התוצאה הסיבה כבר איננה. אבל אם הסיבה איננה, היא לא יכולה להיות סיבה, היא איננה. הדברים בעבר לא קיימים. זה דבר שלא קיים, לא יכול לייצר שום דבר. אם מתחילים לייחס קיום עצמי לסיבות ולתוצאות, מיד מגיעים לסתירות כאלה. אז היה סדרה שמה של טיעונים לוגיים, לא ניכנס אליה עכשיו, ואחרי זה הוא אומר עכשיו ללמוד לעשות מדיטציה, נכון? ואז הוא עובר ללמד אותנו על מדיטציה ואיך לפתח ריכוז, ואיזה שלבים נעבור בדרך. אם אתם זוכרים, הוא דיבר על 7 שלבים, אנחנו אחר כך דיברנו על 9 שלבים. שזה שתי הצגות שונות בעצם של אותו תהליך. זה היה כבר בקורס 4. ואחר כך, ברגע שהגענו לריכוז חד נקודתי, שזה עבודה מאוד גדולה, כאמור, זה אנחנו עושים עכשיו קפיצה. אם קודם עוד יכולנו להישאר יחד איתו, עכשיו הוא הלך בלעדינו. אז בהנחה שכבר השגנו מדיטציה חד נקודתית, מה אז? מה אנחנו עושים איתה? אנחנו מנסים לכוון אותה על ריקות. עכשיו אנחנו חוזרים להוכחות הלוגיות, למשל, שעשינו, להוכחות האנליטיות, אבל עכשיו במצב של ריכוז מקסימלי, חד נקודתי, ולזה קראנו תובנה. עכשיו זה יהיו מדיטציות של תובנה, שבהם אנחנו עדיין יושבים בריכוז חד נקודתי, ואפילו עוד יותר, למרות שאנחנו עוברים בתודעתנו על טיעונים אנליטיים. ובגלל שעוצמת הריכוז שלנו ועוצמת המדיטציה שלנו לא רק שלא מתקלקלת, אלא עוד מתעצמת. הריכוז שלנו עוד מתעצם. פשוט האובייקט עכשיו יש לו אופי אחר, הוא לא כזה קבוע. קודם בשביל להשיג את השינה בהתחלה היינו צריכים להתקבע. עכשיו אנחנו כבר ספצים, אנחנו כבר יודעים איך לרכז את התודעה, ועכשיו אנחנו יכולים לבחון את כל הטיעונים על הריכוז. שוב הוא חוזר איתנו בשלב הזה על הוכחות אנליטיות של ריקות, כדי להשיג תובנה של ריקות במדיטציה עמוקה. בשלב מסוים, אם אנחנו ברי מזל, צברנו קרמה טובה, מכלולים וכך הלאה, אנחנו נופלים לתוך הראייה הישירה של ריקות. אבל עוד לפני זה, אם המדיטציה תובנה היא מאוד טובה, אז בתוך מדיטציית התובנה שלנו, הדברים ייעלמו לנו, כי אנחנו נבין לעומק את ריקותם. ואז יש את הסכנה של ניהיליזם, אתם זוכרים? ואז הוא דיבר איתנו על זה שחשוב להיזהר מסכנה הזאת, וזה לא כל כך קשה, כי כשאנחנו יוצאים מהמדיטציה, הנה אנחנו עדיין כאן. אז זה היה כבר בקורס 6. ובשלב הזה, כשיש תובנה כל כך עמוקה של ריקות, הוא השווה את הבודיסטווה לקוסם, לאותו קוסם שעכשיו הוא מתחיל לייצר את המציאות שלו, כי יש לו הבנה לא רק של ריקות, אלא שאיך הדברים כן קיימים, לא רק איך הם לא קיימים, אלא גם איך הם כן קיימים, את ההתאבות התלויה שלהם, שזה קרמה. עכשיו הם מבינים כל כך טוב קרמה, שהם מתחילים לייצר את עולמם. ואז עברנו לקורס 7, ואני עוברת ביעב, כמובן היה הרבה יותר בקורסים. ובקורס 7, אם אתם זוכרים, הבודיסטווה רכש חוכמה, ויש שוב שיחה על חמלה. הבודיסטווה חוזר לנושא של חמלה, אבל עכשיו ממקום של חוכמה. כי ככל שאנחנו מבינים יותר את טבע המציאות שלנו, ככה אנחנו יותר מבינים את הטבע של היצורים הסובלים סביבנו. וככה חמלתנו מקבלת נופך אחר, ואם אתם זוכרים, דיברנו על זה דווקא בקבלות שבת, על החמלה שמבינה את הריקוד של היצורים, לעומת חמלה שלא מבינה את הריקוד של היצורים. אז הוא סוגר את המעגל בעצם, זה כבר היה בקורס 7. אז יש פה רמות שונות של דיון בשיטה וחוכמה לאורך הספר. ברמה הפשוטה ביותר של הבנה, אז אנחנו כאילו מתרגלים את השלמויות, 5 הראשונות, כדי להשיג את השישית. עוד לא רכשנו את החוכמה הטרנסצנדנטלית, אנחנו צוברים את מכלול החסד, וצוברים את מכלול החוכמה כדי להשיג חוכמה טרנסצנדנטלית. אז השיטה תהיה תרגול השלמויות וכך הלאה, שירות ליצורים וכך הלאה. אחר כך השיטה הופכת לשלוש החוכמות, חוכמה של שמיעה, של הרהור, של הגייה. אז כשמדברים ברמה הזאת, אז התוסם, השמיעה וההרהור הופכים לשיטה, וההגייה מייצגת את החוכמה, כי ההגייה מביאה אותנו אל החוכמה. ואז כשמגיעים כבר לדרך הראייה ועוברים מעבר, עכשיו יש לנו שוב ייצוג אחר לשיטה. כי עכשיו לבודיסטטווה יש כבר את החוכמה שמעבר, ועכשיו הוא יכול לשלב אותה בתוך התרגול של השלמויות למשל, או בהבנה של הקיום התלוי. זה בגלל הג'טופ יש, בגלל החוכמה שאחרי. אז עכשיו השיטה מקבלת נופך אחר לגמרי, ולאין שיעור יותר עוצמתי מאשר לפני זה. אחר כך, לקראת סיום הספר, דיברנו אצל מאסטר קמאלה שילה. אם אתם זוכרים, היו שלבים שהיו של אמונה בלבד, שזה היה על דרך ההכנה לפני שראינו ריקוד, זה היה מונה על ידי אמונה. אם אתם זוכרים, דיברנו על צורות שונות של אמונה. ואחרי זה, זה כבר היה בעקב התנסות ישירה, ואז עברנו דרך הרמות של הבודיסטווה. ודיברנו על הרמות השונות קודם, בדרך ההכנה, זה היה חום, שליטה, פסגה, והדבר הגבוה ביותר. מישהו זוכר את השמות של רמות הבודיסטווה?
שמחה גדולה.
שמחה גדולה, כן.
לא רבה.
לא רבה. מפיץ אור. זוהר.
תרגול קשה ביותר.
תרגול קשה ביותר.
הפגנת כל הסגולות.
הפגנת כל הסגולות.
מי שהלך רחוק.
מי שהגיע רחוק, כן.
בלתי מעורר.
בלתי מעורר, יפה.
אינטלקט נעלה.
אינטלקט נעלה, נכון. ועננים של דארמה. ואז בודה, כן? הערה. אז זה הסקירה שלנו, שסיימנו את הדרך. ואנחנו נחזור חזרה לג'טון קאפה יקר. הוא נותן תיאור משולב של כל 10 הרמות. אחרי שפירטנו קצת, פירטנו די הרבה את השלוש הראשונות, ואחר כך רק הזכרנו את האחרות. עכשיו הוא נותן תיאור שהוא משולב. הוא מתחיל מסוטרה שנקראת הסוטרה על 10 הרמות, שזה כמובן 10 הרמות של הבודיסטווה. שם הרמות מתוארות בתור 10 רמות של השאיפה להארה. ככה זה מתואר שם. עכשיו, אנחנו מדברים על בודיסטווה, נכון? הוא שואף להארה, הוא כבר השיג בודיצ'יטה. אז על מה מדובר פה? מדובר, אם אנחנו מחלקים בודיצ'יטה לשתי צורות, נכון? יש כמה חלוקות, אחת מהן זה בודיצ'יטה כוזבת, בודיצ'יטה אולטימטיבית. פה מתכוון לבודיצ'יטה האולטימטיבית. אז 10 רמות של השאיפה להארה במובן של בודיצ'יט אולטימטיבית, שזה הבנה של ריקות. 10 רמות שונות של הבנה של ריקות. אז הוא אומר, את החוכמה התאורה של הבודיסטוות, תאורה כי זה כבר ישע, זה כבר לא שרב, ישע היא כבר חוכמה שמעבר. אצל הבודיסטווה היא תמיד ספוגה בחמלה. אתם זוכרים, כשהגדרנו בקורס 2 מה זה שלמות החוכמה, אז דיברנו שהמיין טבול בחמלה. אז אומרת, זה אפשר לחלק לרמות. ולמה זה נקרא רמות? הסוטרה אומרת, כי אלה הם מקומות שבהם אנחנו יכולים למצוא סגולות אישיות נעלות ברמות שונות. הסגולות האישיות הנעלות של הבודיסטווה מתפתחות לפי הרמות. אז עכשיו בפירוט של זה. אז קודם כל, מהי המהות של חוכמה תאורה ללא רבב? מה זה חוכמה תאורה ללא רבב? אז זה דברים שאתם כבר מכירים. מה זה עם רבב? אי הבנה. כשיש אי הבנה, אם יש אי הבנה בדמות האמונה שהדברים הם ממשיים. שהדברים הם כפי שהם מופיעים בפניי. וחשוב לציין, זה לא רק דברים חיצוניים, זה גם דברים פנימיים. גם הרגשות שלנו, גם המחשבות שלנו, גם העדפות שלנו, נראים לנו כל כך מוצקים וממשיים, ושווה להילחם בשבילם ולהרוג אחרים בשבילם, וכל זה. נראה לנו ממשי, גם הדברים בחוץ וגם בפנים. אז או שיש לנו תפיסה כזאת של דברים ממשיים, או יכול להיות מישהו יותר מתקדם, כבר מעוררת קצת התפיסה השגויה הזאת, אבל עדיין יש זרעים שלה. אז זה עדיין לא חוכמה שהיא לא רבב. אז כשהוא מדבר פה על חוכמה תאורה, הוא מתייחס להבנה שאין בה שום סוג כזה של זוהמה, הוא קורא לזה. רואים הרבה את השימוש במילה הזאת של זוהמה. זוהמה, לפעמים תרגמנו צחנה, כי זה בטיבטית זה יוצא אותה מילה. עד כדי כך. זאת אומרת, אפילו אנשים טובים שעושים הרבה למען אחרים וכך הלאה, אם הם לא השיגו את הרמה הזאת של חוכמה, זה כאילו מזוהם או מצחין אפילו. לא יכולים באמת לעזור ליצורים. לא באמת. והנה הוא מפרט לנו. למעט מצב התודעה הבלתי מושגי של אריות, אם אנחנו לוקחים כל אחד שהוא לא אריה, וזה פה מצב בלתי מושגי של אריות בזמן שהם נמצאים במדיטציה של ריקות. וזה אריות בכל הרמות, כן? בכל הרמות של הבודיסטוות גם. כל הבודיסטוות בכל הרמות הם אריות גם. אז למעט מצב התודעה הבלתי מושגי של אריות הנמצאים במדיטציה העמוקה שלהם, צ'צון קאפה אומר, אין שוב מצב תודעה אחר, חוץ מהבודה עצמו, שאיננו נגוע על ידי הזרע של הנטייה שלא להבין את הדברים. זה מרחיק לכת. זאת אומרת, אפילו בודיסטווה ברמה 10, מצב התודעה שלו עדיין נגוע, עדיין יש לו מידה של נגעים ברמה מאוד קלה, למעשה זרעים של נגעים, כבר לא נגעים שמתבטאים בפועל, אבל יש עוד זרעים של נגעים. שלא יפשילו אצלם, אבל הם עדיין מזהמים את התודעה שלהם. כי האריות, כל עוד הם לא בודות, אז הם לא נמצאים כל הזמן במדיטציה של ריקות. הם נכנסים ויוצאים. בהתחלה נכנסים ויוצאים, ומי יודע מתי ייכנסו. שוב, במשך הזמן הם לומדים להיכנס יותר ויותר. אבל הם עדיין לא נמצאים שם ברצף. רק הבודה נמצא שם ברצף. וברגע שהם יוצאים מהמדיטציה של ריקות, שוב יש מיינד נגוע. על ידי הזרע של הנטייה לראות דברים כקיימים מצד עצמם, ולכן לא להבין אותם. והוא מפרט עוד קצת, והוא אומר, עד לרמה השביעית של בודיסטוות, אז התודעה נגועה באי הבנה עצמה. אחרי זה ברמה 8 ומעלה, 8, 9, 10, אז זה רק הזרע המנטלי של הנגעים. כבר אין אי הבנה מופגנת. בודיסטטווה ברמה 8, הדברים כבר לא מופיעים לו כקיימים מצד עצמם. אבל עדיין התודעה לא לגמרי נקייה. אם להשוות את זה, דיברנו על אור צלול מקורב, לעומת אור צלול, זה השוואה. אנחנו פוגשים אצלו הרבה חוכמה שאין בה שניות, שאין בה דואליזם. עכשיו הוא מפרש לנו למה הכוונה חוכמה שאין בה שניות. אז הוא אומר, השניות היא לא שתי הקיצוניות, לא לזה מתכוונים, אלא מתכוונים לשניות בין סובייקט ואובייקט. מיינד שמפריד בין סובייקט ואובייקט זה מיינד שיש בדואליזם. אני פה והאובייקט הוא לחוד, תופס ונתפס קראנו לזה. אוחז ונאחז, סובייקט ואובייקט. אז חוכמה שאין בה שניות מתייחסת להיעדר ההפרדה הזאת. אין את ההפרדה הזאת יותר. ועכשיו ג'סון קאפה מבהיר לנו עוד, הוא מחדד לנו את ההבנה של חוכמה. אז הוא דיבר על חוכמה תאורה, הוא דיבר על חוכמה שאין בה שניות, ועכשיו הוא ממשיך לחדד, וזה הולך בעקבות צ'נדרקירטי. וזה חשוב לנו לשמוע, כי אנחנו נפגוש את זה בזרמים אחרים בודיסטים, לא של מדיאמיקה. ואני זוכרת שאני פגשתי את זה לראשונה כשהייתי בעולם הרבדה והוויפסנה, וזה היה לי די מטלטל. אז מדברים על חוכמה והבנה שהן משוחררות מן התבלול של אי-הבנה. אז ככה זה לפעמים מופיע. חוכמה והבנה משוחררות מן התבלול של אי-הבנה, שזה לכשעצמו בסדר, אנחנו רוצים להיפטר מהאי-הבנה, נכון? אבל כשמפרשים את זה, יש אסכולות שיפרשו את זה, שברגע שהצלחנו להיפטר מכל אי-הבנה, המיינד פוסק. זאת אומרת, יש כאלה שמתארים נרוונה, כי פשוט הכל פוסק. זהו. הנר קבע. בשבילי, נפשית, רגשית, הייתה התנגדות גדולה לזה. אני מתרגלת כדי לחבוט את עצמי, או כאילו, זה לא היה לי מעודד. ואפילו חילקו לנו כזה ספר של כזה אג'ן גדול, שזה היה תרומה. חילקו ספר ומראים את הנר ואיך הוא קווה והסברים כאלה. צ'נדרה קירטי אומר, לא לזה הכוונה. זה כאילו שהם אומרים שברגע שמתחסל את האי-הבנה, גם מתחסל את ההבנה. הכל מתחסל. אז הוא אומר, זה עיוות פילוסופי ענק. ואני כשהגעתי לקטע הזה אמרתי, תן גוד, עוד מישהו חשב ככה. ככה הוא אומר. והוא משווה את זה, ואני לא אכנס לפרטים, הוא משווה את זה לאמונה במסורות ההינדו, שבכלל לא מבינים ריקות. אז הוא אומר, הרעיון שכשמסתיימים כל הזיומים המנטליים, מסתיימת גם התודעה, הוא שטות. כי זה כאילו יגיד, עכשיו הבודיסטווה חיסל את האי-הבנה, אז עכשיו הוא אין לו תודעה יותר, אז איפה החוכמה השוכנת? כאילו, על איזה חוכמה אנחנו מדברים? ויש פה תשובה, מאריה נגרג'ונה. על כן, מי שרואה כך את הדברים, משתחרר. זה מדובר על הבודיסטווה שראה ריקות ישירות. נאמר שהוא משתחרר. מי אם ככה זה שראה? מי זה שראה ריקות? איזה תודעה ראתה ריקות? אז התשובה היא זאת התודעה הנומינלית. זאת שהיא אך ורק תווית ומושג. כי ככה אנחנו קיימים. אין לנו קיום אחר, חוץ מזה שמושלך. גם לבודה אין קיום אחר. עכשיו יש ציטוט מחיבור אחר. אם תשליך אל האש בת חסין אש, ועליו מיני כתמים, הכתמים יישרפו כולם, אך לא יקרה כלום לבד. כך גם תודעת האור הצלול, המוכתמת בשל התשוקה. האור הצלול תמיד שם, אבל יש את הנגעים, כמו תשוקה וכו', שמכתימים. כמו עננים שמחסים את השמיים. אש החוכמה תשרוף את כל הכתמים, אבל לא את האור הצלול, אותו אי אפשר לשרוף. הוא רוצה להגיד, יישאר משהו. זה לא שנעלמה החוכמה. יש את החוכמה של האור הצלול. עכשיו ג'סון קאפה עובר לדיון של השוואה בין החוכמה של בודיסטטווה, שרואה ריקות ישירות, ובין החוכמה של מי שאיננו בודיסטטווה ורואה ריקות ישירות. וזה דיון מעניין, לא כל האסכולות בבודיזם טוענות ככה, וזה מאוד נפלא כשג'סון קאפה מלמד את זה ככה, זה פשוט מיישר את כל העניינים. הוא אומר ככה, כשנכנסים למדיטציה של ריקות, מי שזוכה להיכנס למדיטציה של ריקות, בין אם הוא בודיסטטווה, בין אם הוא לא בודיסטטווה, אולי מהמאזינים, אולי מהבודות מכוח עצמם, החוויה של ריקות היא אותה חוויה, היא שקולה. ככה הוא אומר. במה היא שקולה? גם אלה וגם אלה רואים ישירות את טבעם האמיתי של דברים, בלי שיהיו נגועים באותו זמן, בזמן המדיטציה, על ידי הזרעים המנטליים של הנטייה של לא להבין את הדברים. אז עד שאנחנו בודה, עדיין יש לנו זרעים של נטייה לא להבין את הדברים. או שאנחנו ממש לא מבינים אותם, או שיש לנו זרעים בגלל עידנים של אי-הבנה, אז עוד יש לנו רישומים כאלה בתודעה שלנו. אבל כשאנחנו בתוך המדיטציה של ריקות, הזרעים האלה לא מתבטאים. הם הלכו לישון לרגע, וזה מה שמאפשר לנו לראות ישירות ריקות. זה דומה בין הבודיסטווה ובין מי שלא בודיסטווה. אז אם ככה, מה מבדיל ביניהם? ותזכרו שהדיון הזה, ההקשר שלו, הוא לא כל כך רוצה ללמד אותנו על המאזינים והבודות מכוח עצמם. זה לא המטרה שלו. המטרה שלו זה ללמד אותנו על דרך הבודיסטווה בין השאר. פה, בסקירה של הרמות של הבודיסטווה, זה בתוך ההקשר הזה. אז הוא אומר, מה שמבדיל בין החוויה של אלה לחוויה של אלה, הוא אומר, זה א', קודם כל, האם המתרגל, זה שיושב ורואה ריקות ישירות, האם הוא עבד לחמלה הגדולה? זאת אומרת, האם הוא מונע באופן בלתי רצוני על ידי החמלה הגדולה שהוא פיתח? האם הוא משועבד לחמלה הגדולה? לפני שנכנס למדיטציה. מיינד שלו, במילים אחרות, המיינד ספוג בחמלה הגדולה. שזה אנחנו מכירים מקורס ACI 2. אז זה הבדל אחד שמבדיל את המיינד של הבודיסטווה והמיינד של מי שלא בודיסטווה, בזמן הראייה של ריקות. ויש הבדל אחד נוסף מאוד גדול, והוא קורא לו, האם לאותו מודד, לאותו מתרגל שרואה ריקות ישירות, האם יש לו מה שהוא קורא הכוח של הדברים? מה זה הכוח של הדברים? אז מסתבר שיש לבודיסטוות, עקב התרגול שלהם ועקב החוכמה שהולכת ומתגברת דרך הרמות שבהם הם מטפסים, הם מפתחים איכויות, סגולות נעלות. ואלה מקובצות בקבוצות, 12 קבוצות של סגולות נעלות. ככה באופן מסורתי מתארים אותם. ובכל קבוצה מספר הסגולות עולה ככל שעולים ברמה, וזה מאוד פשוט, זה לוח אקספוננציאלי. ברמה הראשונה בכל קבוצה יש 100 סגולות, ברמה השנייה 1,000 סגולות וכך הלאה. זה מוכפל ב-10 כל פעם. ויש לכם את זה במקראה, מה זה ה-12 קבוצות האלה ומה כלול בכל קבוצה. אז אני אעבור על זה מהר. הבודיסטווה ברמה הראשונה, הוא יכול לראות ברגע אחד 100 ישויות מוארות. הוא או היא, כן? הוא או היא מסוגלים לקבל את הברכה מכל 100 ישויות המוארות האלה. והם גם מודעים שזה קורה. וואו, כן, מפגשים 100 בודות ומקבלים מהם ברכה בו זמנית. באותו רגע הם מבינים שהם יכולים לחיות 100 עידנים. זה היה 3-4, הם נהנים מהיכולת לראות 100 עידנים של זמן קדימה ואחורה. 5, בודיסטווה חכם זה יכול להיכנס ולצאת מ-100 צורות שונות של מדיטציה עמוקה. זה מדבר על כל הסמטנים וכל הפירוט בתוכם וכך הלאה. הם יכולים להרעיד 100 עולמות. להרעיד הכוונה להשפיע. להשפיע על מאה עולמות, כמובן להשפיע על כל יושביהם, לברך את כל יושבי העולמות האלה. הם יכולים להעיר מאה עולמות, להביא להערה את היצורים במאה עולמות שונים. הם יכולים לחולל ניסים, והם יכולים להפשיל מאה יצורים סובלים בו זמנית. הם יכולים להגיע למאה גני עדן של הבודה. הם יכולים לפתוח לרווחה מאה דלתות של הלימוד. הם יכולים להפגין מאה גופים שונים מתוך גופם האחד, זאת אומרת כבר עכשיו הם יכולים לייצר כפילים, כבר ברמה הראשונה, אבל מספר מוגבל, רק מאה. בהשוואה לבודה זה מאוד מוגבל. והגופים האלה שהם יכולים להפגין, כל גוף כזה מוקף על ידי 100 בודיסטוות שקשורים אליהם. יש להם פמליות. אז זה 12 קבוצות של 100 איכויות, והמספר 100 כשעולים ברמות מתחלף גדל. אז עוד פעם, איך גלשנו לפה? דיברנו על מה מציין את התודעה של בודיסטוות כזה לעומת מי שמגיע לדרך הראייה והוא לא בודיסטוות. אז אין לו את החמלה הגדולה שספוגה בתודעתו, ואין לו את הכוח של הדברים במובן הזה. הוא גם אומר, יש הבדל עצום בין האופנים השונים שבהם האדם תופס את הכך. ופה יש הבחנה בין תופס את הכך ובין תפיסה של ריקות. כי לתפוס את הכך פירושו להבין את המציאות, את טבע המציאות. שזה לא רק את העובדה שהדברים הם ריקים, אלא גם איך הם כן קיימים. ואז הוא אומר, מה שמבדיל את הבודיסטוה שלפני שהוא נכנס לדרך הראייה, תודעתו נפתחה במרכאות כפולות, נפתחה לאובייקט העמוק. מה זה נקרא שנפתחה לאובייקט העמוק? תוך שימוש בין ספור צורות שונות של נימוקים הגיוניים. זאת אומרת, קודם הם עשו הרבה אנליזה והרבה פולמוסים והרבה לוגיקה וחקרו את הריקות והתבוננו בה מהרבה זוויות שונות. ואת זה הם עשו על דרך הצבירה ועל דרך ההכנה לפני דרך הראייה, במטרה לחקור את המשמעות של הכך. את האופנים השונים שבהם האובייקטים נעדרים טבע עצמי, איך הם לא קיימים, איך הם כן קיימים. אז במילים אחרות אפשר להגיד שמה שמבדיל את הבודיסטוה זה החמלה שספוגה בתודעתם, הכוח של הדברים שזה הקבוצות האלה, וכמה תודעתם נפתחה לאובייקט לפני שפגשו אותו ישירות על ידי התפלמסות וחקירה וחוכמה אנליטית. התוצאה תהיה שונה לגמרי בגלל ההכנה הזאת שהם עברו. אז אדם שלא עשה את כל החקירה הזאת, עדיין יכול לקרות לו שהוא ייפול במדיטציה לדרך הראייה. אבל התוצאה של זה, כשהוא יצא משם, היא בכלל לא דומה למה שקורה לבודיסטוה. ג'סן קאפה מסכם את זה, והוא אומר, יש שלם אחד, קוראים לו חוכמה טהורה. את השלם הזה אנחנו מחלקים לסדרה של חלקים הולכים ומתקדמים, שאותם אנחנו מכנים רמות הבודיסטוה. אז אלה רמות הבודיסטוה, כאילו בהדרגה אנחנו מגיעים אל השלם, שאין בו שום רבב, שיש לו את כל הכוחות וכך הלאה. אז הרמות האלה, המילה בסנסקריט היא בומי, בטיבט היא צאה, שזו אותה מילה לקרקע. והן נקראות בומי או קרקע, בגלל שהן מהוות קרקע מוצקה משמשת כתמיכה לפיתוח סגולות רוחניות נעלות. כל רמה כזאת מאפשרת עוד מניפה של סגולות, עוד מניפה של סגולות, עוד מניפה של סגולות. אז הוא אומר, כשאנחנו, אם רוצים לאפיין את הרמות מבחינת האושר המושלם, איך הן מובילות לאושר המושלם, אז הוא כאן מחלק לארבעה קריטריונים. הקריטריון הראשון הוא שכשמטפסים במעלה הרמות, מספר הסגולות שלנו הולך ועולה, כמו שקודם תיארנו, הקבוצות האלה, 12 קבוצות, קודם יש 100 סגולות, אחר כך 1,000 וכך הלאה, אז זה קריטריון אחד. קריטריון שני, כשאנחנו עולים ברמות, אנחנו משיגים כוחות יוצאי דופן, שמתעצמים בכל רמה. ומה זה הכוחות האלה עכשיו? זה היכולת שלנו לטהר את עצמנו ממה שלא טהור. מהנגעים עדיין עד רמה 10 יש גם זרעים של נגעים. אז היכולת שלנו לטהר את אלה הולכת ועולה. היו לנו שתי הבחנות. הבחנה השלישית, זה קשור לשלמות שאותה אנחנו מדגישים בכל רמה. בכל רמה של בודיסטטווה אנחנו מביאים לידי שלמות תחת השלמויות. כן? נתינה, אחר כך מוסר, אחר כך אורך רוח וכך הלאה. הבחנה רביעית קשורה ללידה שבה ניוולד בהפשלה הקרמית הבאה שלנו. כי אתם זוכרים, בודיסטטוות האלה הם עוד לא בודות, הם עדיין יצטרכו להתגלגל. איך הם התגלגלו? ברמה הראשונה, ככה כתוב פה, היא מייצרת חיים של מלך או מלכה שולטים על יבשת הג'מבו. בשנייה יש שליטה על כל 4 יבשות. ג'מבונין, גוף גדול, בקר, כל נורא, שליטה על כל אלה. כתוב פה וכולי. מה קורה אחר כך? כבר השגנו על 4 יבשות. אז זה לא כתוב אצל ג'סון קאפה, אבל גשל הלך ומצא את זה. ג'מבו, 4 יבשות. אחר כך יש כל מיני גני עדן. יש הארץ של ה-33, זה ארץ של אלים. זה כתוב לכם, זה כל מיני שמות של גני עדן שמשיגים עליהם שליטה, שהם עדיין של אלים ארציים. בקיצור, מסכם ג'סון קאפה, יש הבדלים גדולים בכוחם היחסי, ואלה מסתכמים במספר הסגולות הגבוהות שקשורות בחוכמה הלא מושגית, שמוצאים בכל רמה של הבודיסטווה. וזאת הסיבה או מה שמפרידים בין הרמות השונות. ההבדלים האלה במספר הסגולות הגבוהות וכך הלאה. והוא אומר, ההבדלים ישימים לא רק בזמן שבודיסטווה נמצא במדיטציה על הריקות, אלא גם בין המדיטציות. אז זה מה שמבדיל, הוא אומר, בין הרמות השונות. והוא אומר, מה לא מבדיל ביניהם? מה לא מבדיל ביניהם זה מהות האובייקט האולטימטיבי שהם תופסים כשהם במדיטציה על הריקות. זה אותו אובייקט. זה הריקות. אז אחרי שהוא נתן לנו את כל הפירוט הזה של ההבדלים השונים בין הרמות השונות של הבודיסטוות, הוא מביא לנו פסוק מתוך הסוטרה על 10 הרמות, שנקרא חכמים אינם מסוגלים. החכמים אינם מסוגלים לתאר ואפילו לא לראות את המסלול שמותיר בשמיים מעופה של ציפור. כך גם את הרמות של ילדי המנצחים לא ניתן בכלל לתאר, אז איך אפשרי שנוכל אפילו לשמוע עליהן? במילים אחרות הוא אומר לנו, זה רק אפס קצר. אנחנו לא ממש יכולים לקלוט, זה כל כך עצום ואדיר. אפילו ישויות בעלות תובנות לא ממש יכולים לתאר אותן. אבל לעזרנו בא נגארג'ונה ואומר, אוקיי, אני בכל זאת עושה ניסיון לתאר לכם אותם. ואלה פסוקים מאוד מפורסמים שלו שאתם כבר שמעתם אותם, והם מופיעים כאן. זה נגארג'ונה, מחוז את אבני חן זוהרות. תקראו יחד איתי. כך נוכל לתאר בקצרה את הסגולות הנעלות של הבודיסטווה. נתינה, שמירת המוסר, אורך רוח, חדוות המאמץ, מדיטציה, חוכמה, חמלה והשאר. נתינה פירושה למסור את אשר אתה רוצה בשבילך, מאוד פשוט. מה זה נתינה? מה שאתה רוצה בשבילך, תן קודם לזולת. שמירת המוסר פירושה לעשות את מה שמיטיב עם הזולת. הגדרה מעניינת, נכון? הוא לא מדבר על מערכות של נדרים וכל מיני דברים. מוסר זה מה שמיטיב עם הזולה. נקודה. אתם יכולים את כל המערכות שלכם, את כל הנדרים שלכם להכניס לפה, זה כתוב פה. מה שמיטיב עם הזולת. אורך רוח פירושו לזנוח כל כעס, והמאמץ מעצים את הטוב. מדיטציה היא תודעה חד נקודתית שאין בה שום נגעים. חד נקודתית שאין בה שום נגעים. החוכמה מבינה את משמעותה של המציאות עצמה. החמלה הינה סוג של תבונה שאוהבת בכל ליבה את כל היצורים כאחד. נתינה תביא שפע, המוסר עולם טוב, אורך רוח יביא יופי והמאמץ תהילה. מדיטציה תביא שקט, ההבנה תשחרר, ואהבה וחמלה יביאו לך את כל אשר תבקש. אדם הנוטל את כל השבעה ללא יוצא מן הכלל ומביאם לידי שלמות, יכול להשיג את החוכמה שמעבר לכל הפסגה, ובעצמו יהפוך להיות למגן העולם. איזה מדהים, איזה מדהים, כל כך מדהים שאתם צריכים ללמוד את זה בעל פה. איזה משהו לשמור במיינד, כן, בעברית. אז אחרי שאמרנו שאי אפשר בכלל לתאר אותם, הנה הם. הוא נותן לנו את הרמות השונות, אבל הוא גם נותן לנו את הכך, לא רק את הריקוד, גם את הכך. איך נוצר עולמנו? נתינה, תביא שפע. אתם רוצים שפע? בבקשה, נתינה, פשוט. מוסר, עולם טוב, עושר, באלף. אורך רוח יביא יופי, מאמץ תהילה, מעמד, ככה, מאמץ למען הזולת, מתמיד, לאורך זמן, בלי חשבון, עם הבנה. מדיטציה תביא שקט, עם המיין שלכם סוער, הוא אומר שהוא במדיטציה. הבנה תשחרר, אהבה וחמלה יביאו לך את כל אשר תבקש. אתה יכול לסכם את הכל באהבה וחמלה. כי מתוך אהבה וחמלה כבר תעשה את כל האחרים anyway. כן, כי אז אתה תחפש דרכים איך לעזור לברואים. ואחר כך, אחרי שכל זה מופיע אצל ג'סון קאפה, זה התיאור שלו, משולב של 10 הרמות, נכון? הוא מסיים את התיאור הזה, כשהוא אומר, על הקורא להבין שיש פעולות רבות הבאות מהרמות של אנשים רגילים, שאותם יש להמשיך ולתרגל, בשעה שאנחנו מתרגלים נתינה והשאר. אתה כבר בודיסטווה גדול, וזה תמשיך, ותשמור על הנדרים, במילים אחרות. תשמור על כל הנדרים שלך. כפי שאלו מתוארות עבור אנשים שהשיגו את הרמות של האריות. ואלו תרגולים שהקורא יכול לתרגל כבר עכשיו. אתם כבר יכולים לתרגל נתינה. כל הדברים האלה. הנדרים שלכם. נתינה, אורך רוח, מוסר. אז זה היה הסיכום של 10 הרמות. אז הוא מסכם לנו את 10 הרמות ככה ככלל. ואז הוא אומר, גם אם אתם עוד לא בודיסטוות כאלה גדולים, תתרגלו את הדברים האלה. אז עכשיו גמרנו את כל הרמות, אנחנו מגיעים להערה, השלב האחרון. מרמת הבודיסטווה מספר 10, בומי העשירי. מה קורה בבומי העשירי? אנחנו מנקים את השרידים האחרונים של הזרעים של אי-הבנה, שהם כבר מאוד מאוד קטנים. לאדם מבחוץ לא יבחין בין הבודיסטווה ברמה 10 והבודה, הוא לא יבחין ביניהם. הם כבר קדושים רציניים. הזרעים הכי קטנים שמתן קיום עצמי לדברים. והזרעים האלה, בגלל שהם עדיין שם אצל הבודיסטווה ברמה 10, הם חוסמים אותו אותה מיד הכל. אז ברמה העשירית הבודיסטווה עובד לחסל את השאריות האלה. ואז התוצאה היא יד הכל. אז פה אנחנו חוזרים לכמה שילה. וכמל השילה מתאר לנו את המצב של הבודה. אחרי שהוא גמר את הרמות, הוא מתאר את המצב של הבודה. איך הוא מתאר את המצב של הבודה? זה יש לכם במקרא. הוא מתאר אותו בתור סוג של ידע, שהוא חופשי מכל אחיזה. וחוכמה טרנסנדנטלית שאין דבר העומד בדרכה. אז מבחינתנו, מה זה אומר? דברים שכבר שמעתם בעבר, אני רק מסכמת אותם כאן. מה זה הבודה בשבילנו? קודם כל, ידע כל. שרידי השדריפ, אתם זוכרים? נמחקו ברמה העשירית, נעלמו כולם. עכשיו יש לבודה ידע כל. זה אומר שהם בכל רגע ורגע רואים את כל היצורים בעולם, יודעים לגמרי מה קורה להם, יודעים מה בלבבם, יודעים מה הם צריכים בכל רגע כדי לקרב אותם להערה. וזה כל היצורים שחיים עכשיו, כל אלה שחיו בעבר, כל אלה שעוד יבואו. ברגע אחד, הכל פרוס בפני הבודה. אז יש להם ידע. יש להם ידע כל, ויש להם את האהבה העצומה הזאת בליבם, החמלה הגדולה הזאת בליבם, שהיא עזה והיא לא מותנית בדבר, היא לא קשורה כמה אנחנו ראינו טובים או רעים. הם מוכנים לעשות למעננו הכל, כדי להביא אותנו להערה. והם יודעים מה לעשות. יש להם את הידע. איך קראנו זה בטיבטית, זוכרים? מישהו זוכר? שלושת הדברים האלה. יש ידע, יש אהבה ויש יכולת. בטיבטית? כן, זה, נו. כן, ידע כל. תם שכן פה, זה ידע כל. זה כן, צה, צהווה, אהבה, ונו, נו זה נופה, שזה יכולת, מסוגלות, הם מסוגלים. איך הם עוזרים? עכשיו הם כבר לא מוגבלים בכמה מופעים הם יכולים לשלוח, והם יכולים לשלוח אין ספור מופעים בו זמנית, כמספר היצורים, בכל הפלנטות, בכל הערפיליות, בו זמנית. איזה מדהים. אז זאת חוכמה שאין לה שום מחסמים. ולפעמים אנחנו יכולים לחשוב, ואנחנו לפעמים בתרגול שלנו עושים את זה. והבודה, הוא כאילו שולח אין ספור קרני אור שנוגעות בכל היצורים, ומביאות אותם להערה. זה מה שבודות עושים. זה התרגול שלנו. אין ספור יצורים, אין ספור קרני אור שנוגעות בכל היצורים, וברגע שהן נוגעות בהן, בין רגע הם מוארים. גם כאלה שמעבר, גם כאלה שמעתיד, כל העולם נהיה מואר. אז החוכמה העצומה הזאת שלהם, והאהבה העצומה שלהם, היא זאת שמאפשרת להם לייצר את כל הכפילים. הקרמה, אם תרצו, זה כבר... הקרמה העצומה של האהבה הזאת והידע הזה נותנת להם את היכולת להופיע בצורה כזאת, באופן ספונטני, לפני היצורים. ומאסטר קמלה שילה אחר כך אומר, גם לו יכולנו לחקור לעומקו חלקיק זעיר של פן יחיד מבין כל הסגולות של הבודה שמופיעות באופן ספונטני, לא היינו מסוגלים לתופסו. לא נוכל להשיג בתודעתנו את הבודות ואת כל תורתה. זה לגמרי מעבר להשגה שלנו. אז במקום להתאמץ ולנתח את הבודות, בואו נעשה את התרגול שמביא אותנו לשם. כי אנחנו לא יכולים להשיג את זה בתודעתנו. זה מעבר לאינסופי. וזה מה שקמאל השילה אומר, שהתודעה שלנו קטנה מדי. לא מסוגלת לתפוס אפילו... חלקיק זעיר של פן יחיד מבין כל הסגולות של הבודה. אז זה כל כך עצום, הסגולות האלה של הבודה. ולמה זה כל כך עצום? למה הוא צריך להיות כל כך עצום? כי הבודה בא לעזור לכל היצורים, ויש אינספור יצורים. הוא צריך להיות מתאים בגודל למספר היצורים ומה שהם צריכים. הבודה מגדיל את עצמו כגודל העולם, היקום, שלו הוא בא לעזור. אבל תזכרו מאיפה בא היקום שלנו. המיין שלנו, כל הפוטנציאל הזה יושב בנו. יש לנו כבר עכשיו. כל הדבר הענקי והמדהים הזה בגודלו, שבכלל אפשר אפילו לדמיין, כמו שאומר לנו, כבר יושב בנו עכשיו. כפוטנציאל, בצורה רדומה, בצורה שדורשת פיתוח. זה הטבע של הבודה שדורש פיתוח. אז פה יש כאילו ניסיון לתאר לנו את הגודל של זה, את הענקיות של זה. אז זה בלתי ניתן לתיאור. מה אומר לנו קמאלה שילה אחר כך? איכן שוכנים הבודות? אחרי שהשיגו הערה, איפה הם נמצאים? הוא אומר, אחרי שהם הביאו את התהליך לסיומו המוחלט והמושלם, למען עצמם ולמען אחרים, והצליחו לסלק בשלמות כל פגם מקרבם, ללא יוצא מן הכלל, וזה אני רגע משחילה פה הערה, בניגוד לתיאור הזה שהנר שקבע ונגמר והכל נגמר, לא, זה משהו ענקי לאין שיעור ומידה. והבודות המנצחים שוהים בגוף של הדרמה. אז עכשיו הוא מדבר על הגופים של הבודות. אז איפה הם שוכנים? קודם כל הם שוכנים בגוף של הדרמה, שזה החוכמה הזאת שלהם, הידע כל הזה שלהם. וכל עוד גלגל הסבל קיים, הם גם שוהים בגוף העונג שלהם, ובגופי המופע שלהם, שאיתם הם מופיעים בפני היצורים, ופועלים באופן ספונטני וסימולטני למען כל היצורים. אז זה אומר כמה לשאלה, והוא מסכם, הוא אומר, בסוג המסכם שלו, אומר, כל מי שיש תבונה בליבו, חייב לנסות להעיר בליבו אמונה בבודות המנצחים. המקור לכל חסד ולכל סגולה, ולהקדיש כל מאמץ ולהשתמש בכל שיטה עומדת לרשותו, על מנת להשיג את סגולתיהם המושלמות. וזה כאילו סוטרי. אוקיי. Buki chukshi metopa Rira blingshi ningdegen padi Sange shindu mikve uwagi Drokunanda shingla chupashu Idam Guru Ratna Mandala Kamiriyatayami Rabasa